תחנת אוטובוס בבני ברק, קו 146, מתקרב, הנוסעים הממתינים חרדים, מבינים שזה לא נהג גבר שיושב ליד ההגה, אלא נהגת, אישה. אוי ואבוי גדול, הנוסעים מסרבים לעלות, חוסמים את הכביש ומונעים מהנהגת, אישה המשוקצת, להמשיך בנסיעה. בושה. חודש לפני, תחנת אוטובוס באשדוד, לא בני ברק, אישה עולה לאוטובוס, לפחות מנסה לעלות ומגורשת משם, בטענה שהנסיעה באוטובוס המסוים הזה היא לגברים בלבד, כן כן, והנהג האמיץ, במקום להגן על הנוסעת, אומר לה שזה לא עניין שלו. בושה. ומקבץ מהימים האחרונים, שלוש בנות 15 מקיבוץ, בדרכן לכינרת, נדרשות על ידי הנהג להתכסות, שחלילה לא תציץ איזו כתף דקיקה או כף רגל לא עלינו, לא בני ברק, אוטובוס בדרך לכינרת, בושה. או הילה שסורבה לעלות לאוטובוס בטענה שהוא מיועד לגברים בלבד, אשדוד, לא בני ברק, בושה. ושי שיצאה ממכון כושר וצעדה בתמימות בקניון בדרך הביתה, כלומר חשבה שהיא תעבור בקניון, אבל נחסמה בכניסה בגלל שלבשה בגד ספורט חושף כתפיים. קניון ארנה הרצליה. לא בני ברק, בושה. מקרה מצטרף למקרה, מצטרף למקרה, ולא שיש לנו משהו נגד בני ברק, אבל איפה הזכויות שלנו, אנשים? אז מה אם חברות האוטובוסים מגנות? את מי בדיוק הן מגנות? שום אמירה משמעותית לא שמענו מהכיוון של חברות האוטובוסים, שום גינוי משמעותי של הנהגים החצופים האלה. תתביישו לכם. שרת התחבורה, זה בידיים שלך. Here comes the money! Here we
go! עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
הפתעה מסוימת, סוכנות דירוג האשראי פיץ' משאירה את דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי, אם כי יש הערת הזרה לגבי המשך החקיקה. ירידת דירוג עלולה להתרחש במידה והרפורמה תימשך ותחליש את המערכת המשפטית בישראל. מיד כל הפרטים וההסברים, וגם הרכבת הקלה בתל אביב תתחיל לפעול ביום שישי הקרוב סוף סוף, אבל בסופי השבוע פעילותה תיפסק בשלוש, הרבה לפני כניסת השבת. ותחדש את הפעילות שלה רק אחרי השעה 9:30 במוצאי שבת. שואלים למה? צודקים. גם אנחנו שואלים, נדבר עם ראובן לדיאנסקי, מועמד לראשות עיריית תל אביב יפו, שהגיש בגץ בנושא. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו תמר שלומוביץ'. איפה הכסף? מוזמנים להצטרף אלינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. אם כן, חברת דירוג האשראי פיץ' הותירה את דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי ברמה של A+, אם כי היא מציבה הערה לגבי המשך החקיקה המשפטית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מרוצה מההחלטה.
הודעת הדירוג שקיבלנו היום מסוכנות הדירוג פיץ' ושומרת על דירוג האשראי של ישראל A+, עם תחזית יציבה, מוכיחה שוב שהכלכלה הישראלית איתנה וחזקה, מי שמשקיע כאן מרוויח. אנחנו ברוך השם מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה, גם באינפלציה שמתמתנת ומתחילה לרדת. הריביות בעזרת השם ירדו בהמשך של המהלך הזה. אנחנו ממשיכים להצעיד את כלכלת ישראל באחריות, בנחישות, במקצועיות, ויודעים שהמשימה מספר אחת שלנו זה להיאבק ביוקר המחיה. נפתח יבוא, נמשיך מדיניות של שוק חופשי, תחרות, טוב לכלכלה, טוב לאזרחי ישראל.
בחודש יוני נמשכה ההאטה בשוק הנדלן, על פי נתוני האוצר נמכרו ביוני 7,097 דירות, זו ירידה של 32% בהשוואה לאשתקד, אבל בחודש יוני נמכרו 2,940 דירות חדשות, וזו עלייה של 31.5% לעומת חודש מאי, החודש שלפני כן. השמאי ארז כהן, לשעבר יור לשכת שמאי המקרקעין, אומר לאיפה הכסף שלמרות הירידה בהיקף העסקאות, ניכרת ירידה מתונה יותר.
אנחנו רואים במספר נקודות בפריפריה עלייה מסוימת בכמות העסקאות, כמו בבאר שבע, שאותה ניתן לייחס לעונתיות, לפני חילת שנת לימודים, לריבוי טבעי. אנחנו עדיין לא מבחינים בירידת מחירים באותו שיעור, הירידות מחירים, אם הן קיימות, הן קיימות בנקודות ספציפיות ובאחוזים משמעותית יותר נמוכים מהמגמה בירידת העסקאות.
רווחי בנק הפועלים עלו ברבעון השני ב-43% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב1,922,000,000 שקלים. רווחי בנק דיסקונט עלו ב-75% והסתכמו ב1,190,000,000 שקלים. אלון גלזר, סמנכ"ל בלידר ושות, על הנתונים שמצביעים על כמה סימנים מדאיגים.
עליית הריבית תרמה באופן עצום לרווחי המימון של הבנקים, אנחנו רואים את התוצאות החזקות. מהצד השני אנחנו רואים אולי בפעם הראשונה עלייה יותר משמעותית בהפרשות להפסדי אשראי, כלומר לא רק שהבנקים מפרישים בגין צרות שיכולות להגיע, אנחנו כבר רואים כניסה של לווים לבעיות, אנחנו רואים הפרשות פרטניות בגין לווים ספציפיים, אנחנו כמובן לא יודעים מי הלווים, אבל אנחנו מעריכים שזו תחילה של מגמה, סביר שנראה את זה גם בבנקים אחרים, ואנחנו מניחים שככל שהשנה תימשך, ככל שהרע במצב הכלכלי ואולי הדברים הפוליטיים שמשפיעים על המשק ימשיכו, אנחנו עלולים לראות עוד הרע בתיק האשראי.
עד כאן הכותרות שלנו מיד על דירוג האשראי של ישראל. שלום ליואל נווה, לשעבר הכלכלן הראשי באוצר.
שלום רב.
שלום, שלום. טוב, אז סוכנות דירוג האשראי פיץ' אומנם משאירה את דירוג האשראי ותחזית ישראל ללא שינוי, A+. שר האוצר מאוד מרוצה. איך אתה מבין את מה שפיץ' אומרת?
אז אני קורא את הדוח של פיץ' ובאמת נקודת המוצא של המשק הישראלי, כפי שקיבל אותה שר האוצר הנוכחי בתחילת השנה הזאת, היא נקודה חזקה. משק שצמח יפה בשנה הקודמת, גירעון שהיה בעצם עודף תקציבי בשנת התקציב הקודמת, יחס חוב תוצר שירד בצורה דרמטית אחרי העלייה החדה בקורונה, ומשק מייצא וחזק. אבל סימני השאלה כלפי העתיד קיימים, פיץ' אמנם לא הורידה את תחזית הדירוג, אבל כתבה כמה עזרות די משמעותיות.
זהו, אז תכף נדבר יואל נווה על כמה עזרות, ובדיוק איפה נקודות התורפה. אני רק רוצה לציין למאזינים שלנו שהדולר, שאולי ציפינו שירד בעקבות תחזית הדירוג של פיץ' שלא השתנתה, ונשארה A+, הדולר כבר על 3.74 היום, והוא עלה ממש בשעה האחרונה, והבורסה איפשהו מדשדשת במינוסים קטנים, אז כאילו זה היה אמור להיות הפוך. אז עכשיו אני רוצה לשמוע ממך על כמה הערות הזרה שפיץ' נותנת, במיוחד לגבי החקיקה המשפטית והגירעון. נתחיל בחקיקה?
כן, אז פיץ' כרגע לא מעריכה באופן נחרץ את ההשפעות של החקיקה הנוכחית שכבר עברה, וגם כנראה קיבלה כל מיני הבטחות על כך שהחקיקה שצפויה לנו היא יחסית מוגבלת, כנראה כפי שאמר ראש הממשלה, אבל היא מהירה הערה מאוד משמעותית, ואומרת שחלשות של האיזונים והבלמים, והחלשות של היכולת של המערכת המשפטית לבקר את פעולות הממשלה, הן מהבעיות המרכזיות, ככל שהן תתרנה באופן יותר משמעותי, שישפיעו על הורדת דירוג, וגם ציינה שיש מדינות אחרות שעברו תהליכים דומים, והדבר השפיע לרעה מאוד על הדירוג שלהם, וכמובן גם על הפעילות הכלכלית.
השפעה נוספת זה הסיפור של הגירעון. אגב, פיץ' הייתה חברת הדירוג הזו שנתנה לארצות הברית הערת הזרה רצינית מאוד, איתנו היא מקלה, כמובן כלכלה הרבה יותר קטנה באופן טבעי. אתה מבין למה איתנו היא מקלה כל כך? כלומר, איפשהו היה צריך להשליך משם לפה או שזה ממש לא קשור?
אז רמת הגירעון של ממשלת ארצות הברית היא משמעותית יותר גדולה מרמת הגירעון כרגע של ממשלת ישראל. צריך לזכור שהתקציב הנוכחי תוכנה לגירעון יחסית נמוך של אחוז, זה לא יקרה. גם פיץ' חוזה שהגירעון ב-2023 יגיע ל-1.6. הבעיה יותר חמורה כשמסתכלים קדימה, פיץ' אומרת שהגירעון יגיע ב-2025 ל-4%, שזה גירעון משמעותי ובעייתי למשק קטן ופתוח כמו מדינת ישראל, כמו המשק הישראלי. ארצות הברית הבעיות הן אחרות, שם הגירעון הוא בהיקפים עצומים, אבל צריך לזכור דבר אחד, ארצות הברית היא המדינה היחידה בעולם שמדפיסה דולרים, שהוא מטבע רזרב, אבל לכן יש לזה משמעויות אחרות, וכולנו כנראה קונים את הדולרים האלה, כמו שאמרת, למרות שהם צריכים להדפיס די הרבה כדי לחסות את הגירעון שלהם, אז מצבם הוא שונה לחלוטין. בישראל יש צפויה על פי פיץ' הרעה במצב הפיסקלי לאור זמן, גם בגלל ירידת הפעילות וירידת ההכנסות מהמיסים שאנחנו רואים אותן כבר עכשיו, וגם בגלל העלייה בהוצאות, ובגלל, ככל הנראה, הצורך של הממשלה לממן את הקואליציה בהרבה מאוד כספים סקטוריאליים, שהביאו להגדלה לא עגלה של הוצאות הממשלה לאורך זמן.
אז יש סיבה לשר האוצר להיות כוח מרוצה?
אני חושב שאולי שר האוצר נושם ברווחה שלא הורידו לו את הדירוג, אבל יש לו הרבה מאוד אתגרים קדימה, ולא נראה לי שהממשלה הזאת מתמודדת איתם. אני חושב שהבעיה המרכזית, שאולי פיץ' לא מבינה אותה לעומק, אם אני מתייחסת לזה במילים כאלה ואחרות, ושחלק גדול מהפעילים המשמעותיים במשק הישראלי, חלק מהציבור שהוא הפעיל בכלכלה, שהוא פעיל בהרבה מאוד תחומים אחרים, איבד אמון בממשלה הזאת, ורואה בפעולות שלה פעולות לא רציונליות, בין אם זה בעולם בצד הביטחוני, בין אם זה בצד הכלכלי, כשאנשים מאבדים אמון, הם קודם כל לא משקיעים לטווח ארוך. אז חלק מזה אנחנו רואים גם בעניין של רכישת דירות, נכון שהריבית הגבוהה משפיעה על זה, אבל אנשים נמנעים מעסקאות, כי אף אחד לא רוצה להשקיע לטווח ארוך, כאשר הוא לא ברור לו מה יקרה ומה הממשלה עושה מחר בבוקר.
כן.
וזה נכון גם לעסקים. ולכן אני חושב שהאקלים הכלכלי שהממשלה הזאת יצרה הוא בעייתי ביותר.
אז בוא נשמע באמת את שר האוצר בדברים שהוא מפרסם מיד לאחר הודעת פיץ'.
הודעת הדירוג שקיבלנו היום מסוכנות הדירוג פיץ' ושומרת על דירוג האשראי של ישראל A+, עם תחזית יציבה, מוכיחה שוב שהכלכלה הישראלית איתנה וחזקה, מי שמשקיע כאן מרוויח. אנחנו ברוך השם מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה, גם באינפלציה שמתמתנת ומתחילה לרדת. הריביות בעזרת השם ירדו בהמשך של המהלך הזה. אנחנו ממשיכים להצעיד את כלכלת ישראל באחריות, בנחישות, במקצועיות, ויודעים שהמשימה מספר אחת שלנו זה להיאבק ביוקר המחיה. נפתח יבוא, נמשיך מדיניות של שוק חופשי, תחרות, טוב לכלכלה, טוב לאזרחי ישראל.
תגיד, אם הסברת לנו מה פיץ' לא בדיוק מבינה בתוך כל המארג הישראלי הזה, אז מה שר האוצר לא מבין פה?
אז שר האוצר כמובן מדבר מהפוזיציה, אני לא חושב שהממשלה עשתה משהו בנושא של יוקר המחיה או של תחרות או איזושהי רפורמה משמעותית. הורדת האינפלציה היא פונקציה של פעילות של בנק ישראל. פיץ' אגב מתייחסת לעניין שיש גורמים בתוך הקואליציה שמעוניינים לפגוע בעצמאות בנק ישראל. יש לנו על הפרק מינוי של נגיד לקראת סוף השנה הזאת. הבן אדם שיבחר, אם זה לא יהיה הנגיד הנוכחי, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, וצריך לראות מה הממשלה תעשה. הממשלה הזאת בתחום הכלכלי לא עשתה הרבה, היא עשתה, יצרה חוסר ודאות מאוד מאוד גדול עם ההפיכה המשטרית, שפגעה מאוד בכלכלה, וכמו שאמרתי, פגעה באמון של חלק גדול מהציבור, ביכולת של הממשלה הזאת להוביל למדיניות רציונלית, ואנחנו רואים את זה בירידה בצריכה, בירידה בהשקעות, כך שאני חושב שלשר האוצר יש הרבה עבודה, ואני לא בטוח שהוא מסוגל להחזיר את האמון שעבד, בין אם זה במשקיעים הישראלים שבחלקם מוצאים יותר כסף לחול, בין אם זה משקיעים זרים שלא רוצים להשקיע בינתיים במדינת.
כן. אני אשאל אותך עוד שאלה לגבי חברות דירוג האשראי בכלל, איפה פיץ' יחסית לשתי החברות הנוספות?
צריך לראות, אני לא, אנחנו נחכה בסבלנות ונמתין לפרסומים של החברות האחרות, כל אחת יש לה את הניואנסים שלה ואת הניתוחים שלה, אמורות לפעול באופן עצמאי, כך שאני לא יודע להגיד איפה ישבות האחרות ביחס לזה, כשתפרסם את הדוחות נוכל להעריך מה חושבת כל אחת. בסופו של דבר צריך לזכור, נקודת המוצא של המשק הזה בתחילת השנה הייתה יחסית טובה, משבר העולמי שצפוי אבל אולי נדחה, יכול להשפיע לרעה על הפעילות הכלכלית בישראל. אין ספק שעליית הריבית שנדרשת כדי להוריד את האינפלציה גם היא משפיעה, אבל בנוסף לזה הממשלה הנוכחית הצליחה לעשות פה טוב עבור מוחלט עם הריצת האמוק להפיכה המשטרית, גרמה ליצירת חוסר אמון כבד של חלק ניכר מהציבור בפעולות שלה ובעתיד הנראה לעין, וגם של משקיעים זרים, ורק הוסיפה בעיה לבעיות שעוד עלולות להתרחש עליהן.
טוב, אנחנו הקשבנו והפנמנו. אני מקווה שגם שר האוצר הקשיב וגם ראש הממשלה בעיקר. יואל נווה, לשעבר הכלכלן הראשי באוצר, תודה רבה.
תודה רבה וערב טוב.
שלום שלום. מכת החום מכה בלולים, עשרות אלפי תרנגולות מתו, 10,000 במושב מרגליות שבגבול הצפון, קובי סרמילי, לולן, מושב מרגליות. שלום קובי.
שלום לך.
שלום שלום, תגיד מה קורה שם, מה קרה?
אתמול אנחנו הייתי בבוקר פה, 6 בבוקר, נכנסתי ללול, הכל היה בסדר. בשעה 8 חזרתי עוד הפעם, הכל בסדר, ב-12 הגעתי, הכל היה בסדר, אספתי ביצים, וב-4 באתי לראות אם קיבלו את המנה השלישית של האוכל, ראיתי שהעופות לא אוכלים. אני עובר בתאים, וכל ה-500 עופות מתו לי.
500 עופות?
500 עופות מתו לי.
וואו.
זה הפרנסה שלי היחידה, אני בן 61. זה הפרנסה שלי היחידה, אני לא עובד בשום מקום. וזה אני חי. סך הכל היא מביאה המכסה הזאת, היא מביאה 7-8 אלף שקל. וגם את זה רוצים לקחת לנו. אנחנו, זה שנה האחרונה שאנחנו מגדלים.
תגיד, תכף נדבר באמת על, על כל מה שמגיע לך או לא, או, או לא מגיע לך, אני מניחה שכן, ואתה מתקשה לקבל את הכסף, את הפיצוי בחזרה, אבל כשאתה רואה את העופות האלה מתים, מה, מה הדבר הראשון ש, שעובר לך בראש?
שהפרנסה שלי הלכה.
כי זה נורא עצוב לראות תרנגולות מתות.
תשמעי, זה כואב. זה כואב. זה בעלי חיים, זה כואב. יש לי מים על הגג, מים בתוך הלול, ריססתי אותם, ואת רואה הם מתמוטטים ומתים לך מול העיניים, והפרנסה שלך, שלי הולכת, ואני צועק לאלוהים, אלוהים, תעזור. אין לי כבר כוח כבר. מבאס, אני שבוז. אני כבר, זהו, זה כבר המכה השנייה שחטפתי אותה, ואין לי כבר, אין לי כסף בשביל זה, זהו.
תגיד, קובי, הייתה שפעת העופות, נכון?
היה שפעת העופות לפני שנה וחצי, לא שילמו לנו פיצויים.
למי פנית? למי פונים לפיצויים?
הייתי, הלכתי, הייתי בכנסת, הייתי בישיבה, אמרו לנו, אתם תקבלו תוך חודש, חודשיים כסף את הפיצויים. שנה ושישה חודשים לא קיבלנו כלום. כלום. שרדנו את זה, אין בעיה. לקחנו חובות מהבנק, שרדנו את זה. זה המכה השנייה, החום. זה המכה השנייה שלנו, החום, וכיסה לנו את כל הפרנסה.
קרה פעם שמתו תרנגולות מחום? או שזה פעם ראשונה?
לא, אף פעם, זה פעם ראשונה. בחיים לא קרה דבר כזה.
וזה היה באמת חום, זה היה חום נדיר?
זה היה 43 מעלות חום.
אף פעם לא היה דבר כזה במרגליות?
בחיים לא היה דבר כזה, בחיים לא קרה דבר כזה בעולם. לא היה לנו מקרה כזה. זה פעם ראשונה שחטפנו את המכה.
מה אתה מתכוון לעשות עכשיו? כן.
אני אגיד לך את האמת, אני גר במושב מרגליות.
כן.
על ידי זה כבר חיזבאללה, 2 מטר ממני. הם בנו פה. אנחנו לא יכולים לצאת כלום, לא מהבתים. בערב כבר את נכנסת ללחץ. שמו לנו פה עמדות, מלא צלפים. אין, אף אחד לא מכיר בנו. אף אחד לא מכיר במושב מרגליות. מושב מרגליות זה לא מושב. אנחנו מעדיפים ללכת לכיזבאללה. בעלה יותר טוב, מה שלחיות במדינה הזאת.
תסביר.
את יודעת שיבוא אחד מהממשלה ויבוא, יראה איפה אנחנו חיים, זה בסדר.
אף אחד לא היה אצלכם?
אף אחד לא הגיע, אף אחד.
את מי היית רוצה לראות? את שר האוצר?
אני אגיד לך את האמת. אני הייתי רוצה להיות אחד מהכנסת. שר אחד מהכנסת. שיבוא למשה מרגליות. לא חשוב מי שיהיה. אנחנו מקבל אותו. לא חשוב מי שיהיה. שיראה איך המושב נראה.
טוב, שתקבל גם את הכסף חזרה, ושתוכל לפחות לצוף.
הלוואי, הלוואי שנקבל את הכסף, הלוואי.
טוב, אתה יודע מה? אנחנו נמשיך להיות איתך בקשר, ונשמח לשמוע שמישהו אכפת לו, שהיה אצלך, ושבאמת תצא מזה על הצד היותר טוב, קובי סרמילי. הלוואי, הלוואי. לולן, ביי. מושב מרגליות, תודה קובי,
תודה,
תחזיק
תודה,
מעמד,
תודה לכם,
שלום,
תודה,
שלום. תודה. מיכל קדוש איתנו עם העדכון. מי ששמע אותנו, מאזינים ומאזינות יקרים מההתחלה, שמע בוודאי את הפתיחה שלנו לגבי אנשים, בעיקר נשים, נערות, נשים מבוגרות יותר שנוסעות באוטובוסים, או לפחות מתכוונות לנסוע באוטובוסים, אבל איכשהו מדירים אותן משם. אני קראתי לזה מדינת הלכה, לא מדינת הדרה. בואו נשמע את הבנות, ואחר כך נדבר על זה קצת יותר.
האוטובוס מיוחד לחרדים.
כן, כאילו היום זה בנים, מחר זה בנים.
מה זאת אומרת? אבל זה שאתה עוצר בתחנות בשער העיר.
לא, אני לא אוסף, אני לא מוד.
מה זאת אומרת?
האוטובוס הזה מיוחד. לא בו בנפרד, בשביל
אבל המובית אומר לי שאני צריכה את האוטובוס זה בשביל להגיע לאיפה שאני צריכה להגיע. יש לי פגישות שאני צריכה להגיע אליהם.
אני לא יודע
אחר. זה תחבורה ציבורית.
הבנתי אותה, את מתפקחת כאילו בדברים ש... אני לא יכול לענות לה, מדברת חוקית, הבנתי אותה.
אבל לא הבנתי את הקטע למה אני לא יכולה לעלות על האוטובוס, תחבורה ציבורית, מה זה שאתה יודעת?
דברים, ידעתי, ידעתי, זה דברים של החרדים, את רוצה לעלות איתה, זה לך מוות.
מה זה יעשו לי מוות? אני רוצה לראות שיתקרבו אליי.
אני לא יכול לענות אותם, לענות לא יכולים לענות היום לאוטובוס הזה פה.
סבבה, מהמם, תודה.
מה שנקרא, אם לא היום, תבואי מחר, תבטלי את הכל, אל תיסעי באוטובוס, תלכי ברגל, לא תלכי ברגל, מה זה משנה? עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי, מנהלת המרכז הרפורמי לדת ומדינה. אורלי, שלום.
שלום רב.
טוב, תגידי מה קורה פה וכמה מקרים בכלל אתן מכירות במרכז הרפורמי לדת ומדינה?
טוב, אז מה שאנחנו רואים באמת בהוראות בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, הוא מאוד מאוד מטריד. אני אגיד שאנחנו במרכז הרפורמי מטפלות, מאבקות בהדרת אנשים בכלל, ובאוטובוסים בפרט כבר 20 שנה כמעט, וכבר לפני יותר מ-10 שנים בגץ קיבל את העתירה שלנו, וקבע שאסור לכפות על אישה איכן היא תשב, או מה היא תלבש כשהיא עולה על האוטובוס. לצערנו, המסר הזה עדיין לא הופנם. אנחנו לאורך השנים סייענו לנשים רבות להגיש תביעות נגד נהגי אוטובוס.
את יכולה לומר לי כמה נשים סייעתם במהלך השנים?
אנחנו סייענו להגשת תביעות למשהו כמו 10 נשים, ולפחות 10 נשים נוספות להגשת תלונות.
וזכיתם גם בתביעות האלה?
בהחלט, כן. מרבית התביעות התקבלו, מפני שלפי החוק במדינת ישראל, חוק איסור אפליה, כל מי שנותן שירות ציבורי, ובכלל זה גם חברות תחבורה ציבורית, וכמובן נהגים, חייבים לתת שירות שוויוני ולא מפלה כלפי אישה, וזה אומר שכמובן אסור למנוע מאישה לעלות לאוטובוס, או לדרוש ממנה להתלבש באופן מסוים. אין דבר כזה קווי מהדרין, אין דבר כזה קו לחרדים, זה פשוט לא חוקי. ומי שעושה את הדברים האלה עובר על החוק, וצריך לשלם.
כי את יודעת, הנהג לכאורה הסביר לבחורה שרוצה לעלות לאוטובוס, שזה חוק. זה לא שום חוק, כלומר, הוא מטעה אותה, והנושאות לא יודעות את הזכויות שלהן, אז בואי תני לנו כמה כותרות ראשיות ממה שאתם מפרסמים, מין דף כזה שקוראים לו, בדיוק, הזכותון, דעי את זכויותייך באוטובוס. עד כדי כך, עד לאן היינו צריכות להגיע. אז בואי תני לנו באמת כמה כותרות מהזכותון הזה, כדי שנדע מה לעשות.
בדיוק, אז לגמרי כפי שאת מציינת מה שהנהגים...
אגב, אם באוטובוס שומעים אותנו ושומעים אותנו בהרבה אוטובוסים, נהגים, גברים, נא להגביר, בסדר? בהחלט, כדי שאנשים אנשים יוכלו לשמוע, אז בבקשה.
בהחלט, אז כמובן על אישה יכולה לעלות על כל אוטובוס, והיא יכולה לשבת בכל מקום באוטובוס. אגב, בעקבות העתירה שלנו, על כל אוטובוס במדינת ישראל מתנוססת מדבקה, שאומרת שכל נוסע רשאי לשבת בכל מקום באוטובוס, וכמו שאת אומרת, זה דברים שהיו אמורים להיות מובנים אליהם, אבל לצערנו הם לא. אז בוודאי שצריך להגיד לנהג, אין דבר כזה. אם נהג אומר, את לא יכולה לעלות לאוטובוס, התשובה היא, בוודאי שאני יכולה, זה אוטובוס ציבורי, ואני יכולה לעלות עליו כמו כל נוסע אחר. אם נהג בא ואומר, את לא יכולה לעלות מפני שאת לא לבושה בצניעות, אז גם כאן צריך לבוא ולהגיד, צר לי, אבל איך שאני מתלבשת, זה ממש לא עניינך, אתה לא יכול לומר לי איך להתלבש, יש לי זכות לעלות לאוטובוס, בלי שיהיה משמרות
פניות שיתקעו
מצד אני לבושה.
נגיד שאני יכולה להבין את הנהג שהוא חושש, אגב, יש גם נהגות אוטובוס, ושם בכלל, בתחנה בבני ברק, לפני עשור, בכלל גברים לא רצו לעלות לאוטובוס, אז זה לא משנה. שלא יעלו, זה ממש לא מפריע לנו. אבל מה קורה למשל כשאישה עולה לאוטובוס, הגבר אומר לה את זה, הנהג אומר לה את זה, הוא מפחד לאבד את הפרנסה. של מי האחריות?
אז אני אומר פה, האחריות היא גם על הנהג וגם על חברת התחבורה הציבורית. הנהג חייב לתת שירות שוויוני, וחברת התחבורה הציבורית חייבת להבהיר לנהג שאם הוא לא עושה את זה, הוא ישלם על כך מחיר. כאמור, תביעות שמוגשות בעצם מביאות לתשלום פיצוי, אז הנהג צריך להבין שאם הוא עובר על החוק, הוא ישלם פיצוי, ואני אגיד שגם התנהגות כזאת היא בעצם עבירה פלילית, והיו כבר כמה וכמה הליכים פליליים שמשרד התחבורה התחיל בהם, כולל במקרים שלנו, שהסתיימו בכך שהנהגים נאלצו לשלם קנס, וגם נפסקו להם עונשים של הראשון שלהם יישלל בפעם הבאה אם הם יעברו את אותה עבירה.
אפשר גם לפטר נהג כזה, תגידי?
בהחלט, בהחלט, במקרים המתאימים, כן, ואנחנו בימים אלה, מלבד הפצת הזכותון, והצורך להעלות המודעות של האנשים לצורך להיאבק בכך, אנחנו גם פונות למשרד התחבורה, ומבקשות מהמשרד לנקוט מהלך רוחבי של פיקוח, של בקרה כמו שצריך, ושל העברת הנחיות חד משמעיות לחברות התחבורה הציבורית, שהתנהגות כזאת בלתי נסבלת בחברה דמוקרטית. אנחנו גילינו שתביעות שכאשר תובעים ומקבלים פיצוי, והפיצוי יכול להגיע עד ל-70,000 שקל, ללא צורך להוכיח את הנזק, עצם האפליה היא זאת שמזכה בפיצוי,
כן.
מעביר מסר מאוד ברור שהאפליה היא לא, רק, לא חוקית, היא גם לא משתלמת כלכלית,
אוקיי.
אם לא מבינים את זה דרך החוק, הבינו דרך הכיס.
100%. אז קודם כל, עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי, א', תודה שדיברת איתנו, איך מוצאים אתכם?
אפשר לפנות אלינו דרך האתר, דרך דף הפייסבוק שלנו, יש לנו באתר גם פרטי פנייה, אני באמת מזמינה את כל מי שחווה את הדבר הזה, קודם כל לתעד, חשוב לשמור את הפרטים ולפנות אלינו, ואנחנו נסייע כדי שנוכל למגר את התופעה האיומה הזו, שבאמת הגיעה לממדים
הרעים. מי שרוצה, נא לעשות גוגל, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, שם יש זכותון, מה שנקרא דעי את זכויותייך באוטובוס, לא יאמן שהגענו למצב הזה.
נכון, אפשר לכתוב בגוגל, הדרת נשים באוטובוסים, ומיד מגיעים אלינו.
עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי, תודה רבה אורלי.
תודה רבה.
שלום שלום. עכשיו נדבר על הרכבת, הרכבת הקלה שסוף סוף תיסע בגוש דן, באזורים מסוימים, זה הקו הראשון שייסע. ראובן לדיאנסקי מועמד לראשות עיריית תל אביב, וגם הגיש בגץ בנושא הזה, במקום שאני אדבר, אתה תדבר. שלום ראובן.
היי, שלום, תורן.
שלום, שלום. מה הנושא של הבגץ? על מה היה אתה מגיש את העתירה הזאת בעצם?
אנחנו דורשים מממשלת ישראל להפעיל את הרכבת הקלה בשבת. עכשיו, את הבגץ הזה הגשנו בספטמבר 2022, זמן קצר לפני המועד הקודם שבו הרכבת, הקו האדום היה אמור להתחיל לפעול. ואנחנו אומרים דבר נורא פשוט, יש חוק או פקודה שנקראת פקודת מסילות הברזל, והפקודה הזאת מאפשרת לשרת התחבורה להתקין תקנה שבעצם תסדיר הפעלה של הקו האדום בשבתות. זה משהו ששר תחבורה יכול לעשות את זה בהתקנת תקנות, זה לא מצריך, לא חוק יסוד, לא חוק ראשי ולא שום דבר, זה בידיים של שרת התחבורה.
100%. עכשיו, חוץ מזה שהיא לא עושה את זה, אז היא גם, הרכבת הקלה תסיים לנסוע או הרבה לפני כניסת השבת, כלומר, 3:30 אחר הצהריים הרכבת תעצור ותחדש את פעילותה רק במשהו כמו 9:30 בערב.
קודם כל זה שערוריה שאין כדוגמתה. לא רק העניין הזה שהיא מסיימת 3 שעות לפני כניסת השבת. עצם העובדה שמדובר בקו שיוצא מפתח תקווה לבת ים, כאשר מרבית התחנות שלו נמצאים בערים או באזורים שהם אזורים חילוניים וחופשיים, והמדינה מונעת מאנשים שהם חילוניים בצביון שלהם, בערים שמרביתן, חוץ מבני ברק, מרבית התושבים הם תושבים חופשיים וחילוניים, לנסוע בתחבורה ציבורית, שבסופו של יום היא גם ידידותית לסביבה יותר, כי היא חשמלית, היא לא מזהמת, היא לא מרעישה, והיא משאירה אנשים כלואים בבתים שלהם, כאלה שאין להם מכוניות פרטיות, או כסף לנסוע במוניות, היא לא מאפשרת להם את השירות הזה. אחרי שהשקענו זה אנחנו, משלמי המיסים, השקיעו קרוב ל-20 מיליון מיליארד שקל על הקמת הקו האדום. 8 שנים אנחנו פה סובלים מהחפירות, מהרעש, מהאבק, החנויות והעסקים פה קורסים על ציר הרכבת הקלה. ועכשיו כשאפשר ליהנות מזה, אז 20% מהזמן הקו האדום יהיה מושבת.
כן,
למה?
אגב,
כי כך המדינה רוצה.
אז זהו, אז המדינה בדיוק, זה מה שהמדינה אומרת, במסגרת הטיפול בעתירה דנן, הובאה סוגיה לפתחה של השרה הנוכחית, אשר אישרה כי עמדתה היא, שאין להפעיל את הרכבת הקלה בתל אביב בימי מנוחה, באופן שעולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה. יש לי רושם, ראובן לדיאנסקי, זה רק השערה שלי ממקומי הצנוע, שזה בניגוד למה שאמרה השרה הקודמת, שרצתה להפעיל את הרכבת הקלה בשישי ובשבת. רק אמרתי, הערה קטנה.
תשמעי, אני לא רוצה להיכנס למה שאמרה ולא עשתה השרה הקודמת, בסדר? כי גם כלפי העתירה הזאת הוגשה בשעתו, ואף אחד לא יכול לבוא אלינו בטענות שאנחנו הגשנו עתירה נגד מירי רגב. העתירה לבג"ץ הוגשה לפני כמעט שנה נגד השרה מרב מיכאלי מממשלת מה שנקרא אז השינוי.
כן.
לכן הדרישה שלנו היא לא דרישה פוליטית, וכל מי שינסה למכור את זה שאנחנו עכשיו שמאלנים ודורשים מהממשלה הימנית את הדרישה הבלתי סבירה הזו, זה קשקוש. אנחנו דרשנו גם אז. עכשיו, יש עוד דבר שהוא באמת, הוא הזיה,
כן.
הוא פשוט הזיה. בתשובה של המדינה, וחשוב שגם המאזינים ישמעו את זה, בתשובה של המדינה לעתירה, כשאנחנו טענו שבעצם המדינה מונעת מהציבור את חופש התנועה, אז מה אומרת המדינה? הזכות לחופש תנועה הוכרה כזכות העומדת לפרט מפני הגבלת תנועתו, אך לא הוכרה במסגרתה כזכות חיובית המטילה על המדינה חובה להעמיד לרשותו אמצעי תחבורה כדי לממש את זכותו. זאת אומרת, אנחנו לא מונעים את זכות התנועה של הציבור, אבל מי אמר שאנחנו משרד התחבורה צריכים להעמיד לטובת הציבור אוטובוסים, תחבורה ציבורית ורכבת קלה שתיסע בשבת? הרי באמת זה סתירת לחי מאוד חזקה ומצלצלת בפרצוף של הציבור החופשי והחילוני. ואני, כמי שגם הקים את המטה להפעלת הרכבת הקלה בשבת, יחד עם סגני ראש עיר מגבעתיים ומרמת גן,
כן.
אנחנו מתכוונים להיאבק על העניין הזה,
אוקיי.
להיאבק מבחינה גם ציבורית.
אנחנו חייבים לעצור.
כי הרכבת הקלה חייבת ליפול גם בשבת,
אוקיי.
אנחנו לא ניתן שזה לא יקרה.
טוב, מועמד לראשות עיריית תל אביב, רשימת חי חילונים ירוקים. תודה לך ובהצלחה, אני אומרת את זה מהמקום שלי
לך,
כתושבת.
תודה רבה לך, הצלחה היא הצלחה של כולנו.
שלום שלום. פרסומות וממשיכים. מחר תהיה שביתה בת יום אחד במרכזי היום לקשיש, ואנחנו רוצים לדעת קודם כל למה, ומה המשמעות של הדבר הזה לגבי קשישים. דניאלה אלרון היא מנכלית עמותת שילה, מנהלת 4 מרכזי יום לקשישים בצפון הארץ. שלום דניאלה.
שלום רב, שלום.
אני מבינה שזה כסף, אז קודם כל בכמה כסף מדובר, למה זה רק יום אחד?
קודם כל, גם לקבל החלטה של לשבות יום אחד היה לנו מאוד קשה, וקיבלנו אותה באמת אחרי שנה של מסע ומתן ופגישות חוזרות ונשנות עם כל מי שצריך. תראי, מרכז יום זה שווה רשת בריאותית וחברתית לזקנים. זה מונע בדידות, מעניק להם חיים, ואנחנו בשלב הראשון באמת מצאנו לנכון לנקוט גם איגוד הלב יחד עם עמותת מטב. שביתה בת יום כשביתת הזרה. להרים איזה דגל ולומר, המצב לא יוכל להמשיך עוד הרבה זמן.
מה קורה אם אין, אם לא פותחים את מרכזי היום האלה, אם לא תקבלו את הכסף?
תראי, למרכזי היום מגיעים בערך 90% מהמבקרים שלהם, ואנחנו מדברים על משהו כ-15,000 מבקרים ברמה ארצית בכל המרכזים.
מה עושים שם במרכזי היום? רק תני לנו דוגמה.
אז הקשישים שמגיעים למרכזים בעצם מגיעים בהסעה, הלוך ושוב, הסעה מותאמת למצבם. יש כאלה גם שמגיעים בהסעה עם האלון. הם מקבלים שם ארוחת בוקר וארוחת צהריים חמה. צוות טיפולי שכולל עובדים סוציאליים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, מקבל אותם ובעצם נותן להם מענה כמעט לכל הצרכים התפקודיים שלהם. וכמובן, הדבר המרכזי זה הפגת הבדידות. בתום יום פעילות, גדוש, ארוחת צהריים, הם בעצם חוזרים לבית שלהם. ומרביתם פשוט מגנירים
הם קמים, יש להם בשביל מה לקום בבוקר,
יש להם למה לקום בבוקר, יש להם חברים לראות, יש להם למה להתלבש. אם הם לא מגיעים חלילה, מתקשרים אליהם, מוודאים גם ממרכז היום עצמו, גם חברים, הם פתאום מרגישים שהם חלק,
מישהו צריך אותם, זה חשוב,
מישהו צריך אותם, בהחלט, בהחלט.
תגידי, בכמה כסף מדובר? שוב, שנבין.
אז תראי, נכון להיום אנחנו עובדים, מרכזי היום בעצם עובדים בתעריפים של 2019. וכמובן שיש עליות מחירים ויוקר מחייה, ומרכזי היום קורסים כלכלי. הרי עליות מחירים יש מכל עבר, והן משפיעות באופן תהומי על המרכז. זה דלק, אוכל, הסעות, שכר של עובדים, ומה לא. ואנחנו שנה כבר מטרים, אז מה רוצים? שנדליק מזגנים לסירוגים? שננקה פחות? שחלילה נשאיר קשיש בבית? הוא עם כיסא גלגלים וזקוק להצעה למרכז במעלון.
מי לא מבין את זה? מי לא מבין את זה?
כי ההצעה שלו גבוהה יותר ממה שאנחנו מקבלים.
כן, אנחנו...
כתעריף יומי.
חייבות דניאלה לסיים, רק תגידי לי, מי לא מבין את זה? שר האוצר, ראש הממשלה, משרד הרווחה, מה קורה פה?
אנחנו פנים, מבחינתנו, משרד הרווחה הוא הרפרנט, הוא בעל הבית של מרכזי היום. אנחנו בדיאלוג, היינו בדיאלוג מאוד פורה איתם במהלך השנה. אבל תוצאות עין, ואנחנו דורשים עדכון מיידי של התעריף שמשולם לנו כיום.
אוקיי. דניאלה אלרון, מנכ"לית עמותת שילה, מנהלת ארבעה מרכזי יום לקשיש בצפון הארץ. זה מאוד 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 חשוב, ואנחנו מקווים שזה יסתדר. תודה רבה.
תודה, וזה באמת יום עצוב לנו היום. תודה רבה.
לגמרי. שלום, שלום. פרסומת ובורסה מיד. חזרנו, ואנחנו רוצים להגיד שלום לאורי גרינפלד, אסטרטג ראשי, פסגות, אלן אורי. שלום שלום. אז כאילו אני אומרת, כשפיץ' משאירה את דירוג האשראי A פלוס, הדולר היה צריך לצנוח, השקל היה צריך להתחזק, והנה אני רואה שהדולר מתחזק בשמונה עשיריות, 3.75, והבורסה יורדת. מה קורה פה?
אז
כן,
הודעה של פיץ', גם כשמסתכלים עליה, כל הכל צריך להגיד, כשמניחים שם הנחה ש... כל נושא הרפורמה בסופו של דבר לקראת סיום, אפשר לומר, יכול להיות שמסתכלים על ההודעה הזאת קצת שונה בעקבות ההנחה הזאת. מה שעוד קורה זה שאנחנו רואים גם את השווקים בעולם בתקופה האחרונה ככה בתנודתיות, יורדים לא מעט, וצריך לזכור שגם זה משפיע על השקל, והתרגלנו לדבר על השקל והדולר רק במונחים של מה שקורה פה, צריך לזכור שיש עוד הרבה גורמים אחרים שמשפיעים על השער החליטין, ואנחנו מסתכלים גם עכשיו, השיחה בארצות הברית, גם כן בירידות קלות, גם ב-S&P שיורד כמה עשיריות, גם הנאסד"ק יורד כמה עשיריות, כמה מאיות סליחה, אז גם הדברים האלו משפיעים. קשה מאוד לנצח שער החליטין מגורם אחד בלבד.
מה שנקרא לבורסה חיים משלה.
כן. כן,
סוג
גם פה שמסתכלים על השוק פה בארץ, אז אנחנו רואים היום, אפשר להגיד עליות, סליחה, ירידות, ברוב המדדים.
נכון, 0.5%, 6 עשיריות. טוב, נסכם את זה, אופטימיות, אבל כמו שהכותרת של גלובס אומרת, עם נורות אזהרה, 4 הערות על החלטת פיץ'. אורי גרינפלד, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור תמר שלומוביץ', בדיגיטל שי איידלר, עינב אורגד, ומיכל קדוש, בן כספית, אריאל דד, שלום חברים.
מה קורה?
בסדר, זהו, שמעתם, הדולר מזנק.
מוזר, כי הם השאירו את ה...
בדיוק,
הם אמנם מזהירים, אבל הם משאירים את דירוג האשראי, אז
נכון.
שירד הדולר ותעלה הבורסה.
שכאילו השקל היה אמור להתחזק, הבורסה וזה, ולא קורה. משונה.
טוב.
צריך לדעת לקרוא בין השורות. יאללה, חברים, שלום.